נידה דף ד', מתחילים בעזרת השם, דף ג' עמוד ב', 18 שורות מלמטה, אחרי הסוגריים במילה שוליים, שוליים בדוקים וכו'. כל אחד מאיתנו מתפעם הרבה פעמים להיווכח במאורי הדור, בזיכרון האדיר שלהם, איך שהם זוכרים דברי תורה בצורה כל כך מדויקת. איך הם זוכרים? הגמרא במסכת עירובין, דף נ' ד' עמוד ב', מביאה עיצה טובה ביותר. אומרת הגמרא, אמר רב חיסדא, אין תורה נקנית אלא בסימנים, שנאמר, הפסוק אומר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, למדע את בני ישראל, סימה בפיהם. המילה סימה זה מלשון סימן, אל תקראי סימה אלא סימנה. אומר רש"י הקדוש, כשאתה רוצה לזכור את דברי התורה, תעשה לעצמך סימן את סדר השמועות, סדר ההלכות, אפילו לא רק לזכור את ההלכה עצמה, אלא אפילו לזכור את הסדר, מה נאמר ראשון, מה נאמר שני, מה נאמר אחר כך. ברגע שאתה עושה לעצמך סימן לזכור אפילו את הסדר של כל הלכה והלכה, זה יגרום שבן אדם יזכור את השמועה שלו. זה גם כן הסיבה שהגמרא מביאה פה את הסוגריים וכותבת את ארבעת המילים, שוליים, בדוקין, מחוסין, בזווית, שזה סימן לארבע תירוצים, ארבעה תירוצים שאנחנו נראה בעזרת השם על הקושייה הבאה שהגמרא תכף תבוא לשאול. אומרת הגמרא, יתמר, קופה, תיבה, שנשתמשו בה טהרות. הכניסו בתוך אותה תיבה פירות טהורים. וזה היה, השתמשו רק בצד אחד, בצד ימין, בזווית זו. השתמשו עם התארות, הכל. אחרי שהוציאו את התארות החוצה, נמצא שרץ בזווית אחרת. בצד שמאל היה שרץ. רגע, אם השרץ הזה באמת היה בצד שמאל, גם בזמן שהפירות היו כאן בצד ימין של אותה תיבה, הרי הפירות נטמעו, כי שרץ הוא אב התומה, הוא יכול לטמא את התיבה, שהיא תהיה ראשון לטומה, ואז אם יטמא את הפירות, לעשות אותם שני לטומה. שאלה אם השרץ הזה היה פה, בתוך אותה תיבה. זה נקרא שאלת מיליון דולר. מתי הגיע השרץ לכאן? האם הוא הגיע עכשיו, אחרי שפינינו את כל הזווית הימנית מכל הפירות הטהורים, או השרץ היה בצד שמאל, רק לא שמנו לב אליו, והוא טימא את הפירות הטהורים. יש בזה שתי דעות. חזקיה אמר, תארות הראשונות שהשתמשו בהם קודם, תארות. אני תולה ואומר שהשרץ הגיע עכשיו. לא חוששים שהשרץ היה פה קודם. רבי יוחנן אמר, לא, אני חולק, תארות הראשונות טמאות. אני חושש, אולי כשהיה תארות בתוך אותה תיבה, גם היה את השרץ והוא טימא את התיבה, ואז התיבה טימאה את התארות. טוב. זה שמועה, אמרה ממש נפלא. אבל אנחנו צריכים לראות איך זה מסתדר עם מה שראינו לגבי דבריו של שמאי, שפתח את המסכת שלנו. כל אנשים דיין שעתן. זאת אומרת, היה דעתו של שמאי, שאישה שרואה אדם, אני לא חושש, אולי אדם הזה כבר היה קודם, כי לא ראתה אותו, וכל תארות שהיא נגעה עד עכשיו יתאמו. לא. אלא מה שהיא ראתה, מכאן ולהבא, כל התארות שהיא תיגע בימי עכשיו, יתאמו. לעומת זאת, דעתו של הלל, לא. מהזמן שבדקה את עצמה פעם האחרונה, ואז היא ראתה שהיא תאורה, אז מאז אנחנו אומרים שייתכן שהיא הייתה תמאה, מאז ועד עכשיו. אז כל התארות שנגע מאז ועד עכשיו, יהיו תמאים אחורה, מפריע. ובברייתא ראינו, הגמרא הביאה פה ברייתא, אמר לו הלל לשמאי, שיחה בין הלל לבין שמאי, אי אתה מודה בקופה שהשתמשו בתארות בזווית זו, כמו שראינו בתחילת העמוד כאן, אתה לא מודה לגבי מקרה של תיבה, שזה בעצם הנושא שאנחנו גם מדברים עליו, תיבה שבפנים היה בצד אחד תארות, ונמצא שרץ בזווית אחרת, אתה לא מודה לי שהתארות הראשונות שהיו שם היו טמאות? ושמאי אמר, כן, אני כן מודה לך. שזה, שהתארות שהיו שם היו תמאות, אלא מה? למה בכל זאת באישה אני לא חושש לזה שהיא ראתה דם קודם, לזה שהיה דם קודם ונטמאה קודם רק היא לא ראתה? הסיבה היא כי יש הבדל. תיבה, התחתית שלה סגורה. אז אם היה שרץ, בזמן שהתארות היו בו, בתוך התיבה, מסתבר שהשרץ נשאר כי אין לו לאן ליפול. לעומת זאת, אישה, הרי אם היה דם, אז אדם היה צריך היו צריכים לראות את הדם הזה, כי הרי זה פתוח. אז אם כן, אם לא ראו את הדם, סימן שלא היה דם. זה בעצם ההסבר ששמעי, הם בא לחלק בין הסיפור של תיבה לבין הסיבה שבנידה הוא לא מתאמה מה שהיה עד עכשיו, אלא רק מכאן ולהבא. ועל זה שואלת הגמרא, ממה שעכשיו אמרנו, על האמרה של המחלוקת רבי יוחנן וחזקיה. והשמי והילל מודו בקופה תיארות הראשונות מאות. איך אתה פה בא ואומר, דעתו של חזקיה, שתיארות הראשונות יישארו תיאורות, הרי גם הילל וגם שמי שני מודים, שהתיארות הראשונות מאות, עכשיו פה צריך לשים לב, דובר פה על אמוראים, בין רבי יוחנן ובין חזקיה. לא יכולים לחלוק על הילל ושמי שהם תנאים. אז איך ייתכן דבר כזה? מתרצת הגמרא, ופה בעצם מגיע הסימן שהבאנו בתחילת השיעור שהיה לנו היום, והגמרא מביאה עכשיו את התירוץ שמרומז במילה הראשונה, אנחנו נעקוב אחרי המילים, אז המילה הראשונה זה שוליים. הגמרא מתרצת את התירוץ שמרומז במילה שוליים. כי מודו שמי והילל שהתארות הראשונות יהיו תמאים, בקופה שיש לה שוליים. זאת אומרת, יש בתיבה תחתית. ואם השרץ היה בתוך התיבה, הוא לא כנראה תמיד יישאר, הוא לא יכול לצאת כי יש את התחתית למטה. זאת אומרת, עד שלא נוציא אותו, הוא יישאר, כן? כי יש לנו תחתית למטה, יש שוליים למטה. ולכן, אפשר לומר שכשהוציא את התארות מהפתח שלמעלה, לא שם לב לשרץ נמצא בצד שמאל, והתארות יהיו תמאות. כי פליגי חזקיה ורבי יוחנן, שחזקיה אומר שהתארות יהיו תאורות בקופה שאין לה שוליים. דובר פה בקופה בלי תחתית. עכשיו, מה מדובר? רש"י מסביר שזה מין תיבה, שהתחתית שלה נשבר, נחתך, אז איך משתמשים בה? איך אפשר להשתמש בכלי בלי תחתית? אלא מתאים אותו על צידו, ואז ממלאים בדופן חפצים, פירות, וכשרוצים לרוקן, אז מגביעים צד אחד של החבית, ואז כל הפירות נשמטים החוצה מהתיבה הזאת. אבל אם כן, ביחד עם הפירות נשמט כל מה שיש בתוך אותה תיבה. אז לכן, בזה נחלקו חזקיה ורבי יוחנן. פה, השרץ כן אמור לצאת, אומר חזקיה, ברגע שהוא רוקן את הפירות, איך הוא רוקן את הפירות? כשהוא עטה בצורה של לזווית את כל החבית. אז כמו שהפירות יצאו, גם השרץ הייתה אמורה לצאת. אם אתה רואה עכשיו את השרץ, סימן שהשרץ בא אחרי שכבר סיימת להוציא את הפירות, החזרת את התיבה בחזרה שתעמוד ישר, ואז השרץ בא ומצא לו מקום לנוח שם. וזה אם כן הסיבה שסובר חזקיה שהתיארות יהיו תיארות. פילי פלאים, זה באמת סברה טובה. עכשיו לא מובן מה רבי יוחנן מתאמה. שואלת הגמרא, אם בקופה שאין לה שוליים, מה הייתה מדע רבי יוחנן שמתאמה? הרי נכון, צודק חזקיה, שברגע שמתאים את התיבה, כל מה שיש בפנים נשפח החוצה. ואם אתה רואה שיש כאן עכשיו שרץ, זה אומר שזה דבר חדש, שבא אחרי שהפירות כבר יצאו. מתרצת הגמרא, מדובר פה במקרה קצת יותר מגוון, יותר מקורי, שלא רק, יותר מורכב אולי לומר, אפשר לומר, אין לה שוליים ויש לה עוגנים. זאת אומרת, אמנם שאין תחתית, אבל יש מין עוגן למטה במקום של התחתית, שהוא מונע את המעבר הישיר של החפצים שנמצאים בתוך אותה חבית בלי התחתית, אותה תיבה בלי התחתית. ולכן, ברגע שאתה מטה את התיבה, יכול להיות שהפירות יצאו, אבל השרץ נשאר, וזה שאתה רואה עכשיו את השרץ בתיבה אחרי שהניחו חזרת התיבה, יכול להיות שהוא היה פה כבר קודם, וזה שהוא לא יצא החוצה, זה בגלל המין זוויות, זה בגלל הזווית שהיה בגלל העוגנים שהיה בסוף הטבע, זאת אומרת, הטבע באמת היא פתוחה למטה, אבל יש איזושהי תחתית ממש קצרה, ממש דקה, לא ממש סותמת את כל השוליים, אבל בקצוות ככה זה מקיף. ולכן ייתכן שהשרץ נתקע בדרך החוצה שם. שואלת הגמרא, והתניא, המדלה 10 דליים מים בזה אחר זה. אחד שרוצה למלא קערה גדולה, רוצה למלא אותה במים. הוא הולך ושואב עם דלי מים מתוך באר וכדומה, ושופך לתוך הקערה הגדולה. עוד פעם ממלא, עוד פעם שופך. ככה 10 פעמים. 10 דליים מים בזה אחר זה, ונמצא שרץ באחד מהם. לפני שהוא שפך את הדלי לתוך הכלי הגדול, הוא מוצא שרץ בתוך הדלי. עכשיו, אני לא יודע אם השרץ היה בדלי גם בפעמים הקודמות. הרי עם אותו דלי השתמשתי עכשיו 10 פעמים. ובפעם העשירית אני מוצא שיש בפנים שרץ. האם השרץ הזה היה פה לאורך כל הדרך? האם הוא היה פה גם בפעמים הקודמות שמיליתי מים ושפכתי לתוך הדלי, לתוך הקערה הגדולה? ואז התוצאה היא כרגע שכל המים שנמצאים בקערה הגדולה טמאים? או לא? רק עכשיו, בפעם האחרונה שבאתי לשאוב, השרץ הזה תפס לעצמו מקום בתוך הדלי. זה גם יכול להיות אפשרות שנייה. אז הברייתא אומרת שהוא טמא. הדלי עכשיו טמא. המים שנמצאים עכשיו בדלי הקטן, טמאים. אבל וכולן, כל המים שנמצאים בכלי הגדול, טהורים. אני לא חושש שהשרץ היה בדלי גם בזמן ששאבו את המים למלא את הכלי הגדול. אמר יש לקיש משום רבי ענאי, לא שנו, מה שאנחנו אומרים שכל המים שבקערה הגדולה טהורים, אלא שאין לה עוגנין, שאין לה דלי שבו אנחנו שואבים מעט מים ושופכים לתוך הכלי הגדול ואז פעם נוספת, אותו דלי שבו משתמשים, אין בשפה שלו עוגן שיכולה למנוע מהשרץ לצאת החוצה. אז אני אומר שמסתבר שהשרץ לא היה בכל הפעמים הקודמות ששפכנו מים, כאילו הוא היה נשפח ביחד עם המים. אבל יש לה עוגנים. ואז הם יכלו לעצור את השרץ כשנשפך שאר המים, אז השרץ יכל עדיין להיות בתוך אותו כלי. טמאים, כולם טמאים, גם המים שבכלי הגדול יהיו טמאים, כי אני חושש, אולי כבר בפעם הראשונה ששפכנו את המים, היה השרץ בתוך הדלי, והסיבה שהוא לא נשפך לכלי הגדול, זה בכיוון שהעוגנים עצרו אותו. אז מה רואים מפה? שהחידוש הזה של רבי ענאי, שברגע שיש עוגנין זה באמת עוצר את השרץ, למה חזקיה לטלי לרבי ענאי? חזקיה שסובר שאנחנו מתארים את הפירות שהיו בטבע קודם, למרות שיש בטבע הזאת עוגנין, זה הרי טבע בלי שוליים כמו שדיברנו, ואדם שם בתוך טבע בלי שוליים, הוא שם שם פירות ורוקן אותם, אחר כך הוא מצא שרץ בתוך אותה טבע, אמר חזקיה שמסתבר שהשרץ הזה בא אחר כך, כאילו היה בזמן שהיה פה את הפירות, הוא היה ביחד עם הפירות יוצא החוצה. רואים מפה שלפי דעתו של חזקיה, העוגנים לא אמורים למנוע את היציאה של השרץ, אלא הוא היה יוצא גם כשיש עוגנים. אז אם כן, פה אנחנו רואים מפורש דעתו של רבי ענאי, שעוגנים כן עוצרים את השרץ מלצאת החוצה. מה אתה רוצה להגיד שחזקיה חולק עליו? ומתרצת הגמרא לא. יכול להיות שחזקיה בזה יודע לרבי ענאי בעניין פה של מים. למה? יש הבדל בין מים לבין פירות. מה שדיבר חזקיה זה על תיבה ששמו בפנים פירות, לא מים. מה ההבדל? מיה שרקי, דרך של מים שזה מחליק. לכן, לא צריך להפוך את כל הכלי בשביל לשפוך את המים. מספיק שמתאים אותו, כל המים משפחים החוצה. יכול להיות שהוא כיפף את הכלי קצת, לא ממש הפך את כל הכלי, המים יצאו, אבל השרץ עדיין נשאר בפנים. בשביל להוציא את השרץ, הרי צריכים ממש להפוך את הדלי. אבל פירי לא שרקי, פירות לא מחליקים כזה בקלות החוצה. בשביל שהם יצאו, צריך הרי להפוך את הכלי, ואז גם השרץ יוצא ביחד עם כל הפירות. לכן, אני מסתבר שהשרץ לא היה בשעה שהפירות היו פה, כי אם כן הוא היה נשפח איתם ביחד, זה שאתה רואה אותו עכשיו בתוך הטבעה, הוא הגיע אחרי שכבר רוצנו את הפירות. הנה, מעוד הבדל שיש בין מים לבין פירות. מאיה לא קפיד עליי, הוא באמת לא כזה אכפת לזה ששואב מים מהבאר, שם בתוך כלי גדול, לא אכפת לו אם כל המים יצאו או שחלק מהמים נשארו. לכן, הוא ככה ממלא, שואב מים בתוך דליף, שופך. רגע, נשאר לך פה קצת מים? בסדר, נמלא עוד פעם, ישפך אחרי זה כבר המים שנשארו פה. אדם לא כל כך מקפיד על הקצת מים שנשארו בדלי, אז הוא לא שופך ממש כל מה שיש בתוך הדלי, אז יכול שגם את השרץ הוא לא שפך. אבל לעומת זאת, פירי, פירות, קפיד עליו, אדם מקפיד, כל פרי חשוב אצלו, אז הוא שופך את הכל, הוא מקפיד שהכל באמת ישפך. אז אם היה שרץ, היה גם הוא צריך לצאת החוצה. אם הוא נשאר, אם הוא עכשיו נמצא בתוך הטבע, מסתבר שהוא נכנס לשם מאוחר יותר. עכשיו הגמרא עוברת לתירוץ נוסף, לבאר איך ייתכן שמצד אחד גם שמאי וגם הלל מודים בתיבה שהיה בפירות בצד אחד ואחר כך נמצא בשרץ בצד השני, כולם מודים שהפירות יהיו טמאים. בצד שני אנחנו רואים פה שיש בזה מחלוקת, וחזקיה אומר שהפירות יהיו טהורים. מתרצת הגמרא תירוץ נוסף, וזה בסימן שאיתו פתחנו את השיעור, זה המילה השנייה, המילה בדוקין. והיא באה תימה. כמודו שמאי והלל. מה שגם שמאי וגם הלל מודים שהפירות שיהיו בתוך התיבה יהיו טמאות, זה בקופה שאינה בדוקה. זה קופה, לקחו תיבה, ובאו מילאו בה פירות טהורות. בדקת לפני כן את התיבה לראות אם יש שם שרץ, אין שם שרץ, לא בדקתי. אני בן אדם שסומך שהכל בסדר, לא חשבתי שאולי יש בפנים שרץ, לא בדק. אז לכן, אין לתיבה הזאת חזקה שהייתה תאורה, אולי באמת היא הייתה טמאה. לכן חוששים, אולי באמת היה שרץ בתיבה עוד קודם לכן. ולכן התארות הראשונות שהיו בתוך אותה תיבה יהיו טמאות. כי פליגי, חזקיה ורבי יוחנן, במה הם נחלקו וחזקיה מתאר? בקופה בדוקה. דובר פה בסיפור אחר לגמרי, לפני שמאדם לקח את התיבה, הוא בא ובדק, רגע, יש פה שרץ? לא, אין שרץ. אז לתיבה יש חזקת טהרה, טוב, הכניס בה את הפירות. אחרי זה, כשהוציא את הפירות, הוא רואה אחר כך שרץ. אומר, טוב, הכלי הזה היה בחזקת טהרה, אז חזקיה סובר שכל התארות יהיו בסדר. למה? מר סבר, הבדקה. הרי הלך אותו אדם שהכניס את הפירות, לפני כן הוא בדק את התיבה עבורה שאין שם שרץ, אז מן הסתם, התיבה בשעה שהיו בה את התארות הייתה תאורה. התיבה הייתה תאורה. ומר סבר, לעומת זאת רבי יוחנן חולק, הוא סבר, אימור עם סילוק ידו נפל. אני לא סומך על החזקה של התארה שיש לאותה תיבה. ייתכן, נכון, אותו אחד בדק את התיבה, יפה מאוד, בדק, ראה שהיא תאורה לגמרי. וכשהוא בא לקחת את הפירות, והוא השיח דעת שנייה אחת מהתיבה, השרץ קפץ בפנים, שם הוא מת. עכשיו יש פה שרץ מת בתוך הכלי, והוא בססון ושמחה מכניס פירות טהורים פנימה, כל הפירות נטמעו אולי. לכן אני לא סומך על החזקה הזאת. שואלת הגמרא, הרי כל הרעיון של שמאי והלל, למה בכלל הביאו את הדמיון לתיבה? הרי כל הנושא של שמאי והלל מדובר על אישה שרואה אדם, האם אנחנו חושבים שאדם היה קודם רק היא לא ראתה אותו או לא? ועל זה מביאים את הדוגמה של תיבה, של פירות, של טהרה, שאחרי שהוציאו משם את הפירות הטהורים, מצאו שם שרץ. אז זאת אומרת שזה אמור להיות דומה לאישה, והדום ידי אישה קטני. כי הרי הלל הביא את הראיה לשיטה שלו לגבי אישה, שכמו שאנחנו רואים שבקופה הטהרות יהיו טמאים למפרע, גם שהם היו קודם, אותו דבר גם אישה אמורה להיות טמאה למפרע. ואישה בדוקה היא, החכמים, בדף י' הגמרא מביאה, שחכמים תקנו בזמן שהיו אוכלים תרומות, שאישה תבדוק את עצמה כל יום פעמיים. פעם אחת בבוקר, פעם אחת בערב. למה? בשביל לוודא שהתארות שהיא נוגעת בהם כל הזמן יהיו תאורות. ברגע שבדקה את עצמה בבוקר, כל מה שהיא נגעה עד הבוקר תאור, כי היא ראתה שהיא תאורה. אחרי זה בלילה שוב פעם בודק את עצמה, היא יודעת בוודאי שעכשיו היא תאורה, אז כל היום היא הייתה תאורה. מחר עוד פעם היא תבדוק את עצמה, היא כל הזמן בודק את עצמה, כדי שלא יהיה מציאות כזאת שפתאום היא תראה שהיא טמאה, והיא לא יודעת ממתי היא הייתה טמאה. לכן תקנו חכמים שאישה תבדוק את עצמה בוקר וערב. אז אם כן, אישה היא בדוקה הרי. אז אם כן, כנראה גם בקופה מדובר פה בקופה בדוקה. אז איך אתה אומר שבקופה בדוקה, לפי חזקיה, אנחנו אומרים שהתארות הם בחזקת תארה והם לא נטמעו. הרי על זה דיברו בדיוק הלל ושמי, והלל סובר שזה יהיה תמה. אומרת הגמרא, כיוון דשכיחי בדמים, שכיח שאישה תראה דם, אז אפילו אם היא בדקה את עצמה שחרית וערבית, כשאינה בדוקה דם, היא נחשבת כמו שהיא לא בדוקה, אלא כיוון שזה מצוי שיהיה בדם, אז לכן היא נחשבת כמו קופה שאינה בדוקה, ולכן הלל יכול לדמות לאישה גם קופה שאינה בדוקה. טוב, עד לכאן היה לנו את התירוץ השני, אנחנו חושבים לתירוץ השלישי, שזה מרומז בסימן, במילה השלישית מחוסין, והיא בעת אימה. האמת שמה ששמי והילל מודים, שהתארות שהיו בתוך אותה תיבה, שאחר כך נמצא בה, אחרי שהתארות יצאו נמצא בשרץ, מודים שמי והילל שהתארות טמאות, מדובר בקופה בדוקה, באמת. בדקו אותם שרצים, אז למה באמת? הם סוברים שהתארות יהיו טמאים, כי מודו, מה שהם מודעים, שזה ודאי יהיה טמא שמי והילל, התארות שהיו בתיבה, זה מדובר דווקא בקופה שאינה מכוסה, קופה פתוחה, תיבה פתוחה. לכן אנחנו חוששים, הוא בדק שהתיבה הם בשרצים, אבל אחר כך השרצים אולי נכנסו, אז איך אתה יכול לדעת שלא? אז לכן התארות הראשונות מאוד. כי פליגי חזקיה ורבי יוחנן, שחזקיה סובר שהתארות יהיו תיאורים, בקופה מכוסה. קופה מכוסה, זה לא כזה פשוט ששרצים ייכנסו, הם לא יכולים להיכנס. לכן, לפי חזקיה אומר, שברגע שהוא בדק את התיבה, ראה שהיא תאורה, חיסה אותה, שם שם את התארות, יכול להיות לדעת שהתארות היו בחזקת תארה. ואחר כך הוא הוציא את הפירות, ואחרי שהוא הוציא את הפירות, התיאורים, עוד פעם בודק את התיבה, הוא רואה ששם שרץ, יכול להיות סמוך ובטוח שהשרץ נכנס אחרי שכבר התארות יצאו, והם נשארו תאורים. שואלת הגמרא, מחוסה, איך היא נפל? אם התיבה מחוסה, איך נכנס שם השרץ? הוא קיבל אישור כניסה? איך הצליח להיכנס? מתרצת הגמרא, לא, התיבה לא כל הזמן מחוסה, אלא כגון שתשמישה על ידי כיסוי. זאת אומרת, זה הולך עם מכסה. כל פעם פותחים את המכסה, מכניסים דברים, סוגרים את המכסה. עוד פעם פותחים את המכסה, מוציאים דברים, סוגרים את המכסה. ככה כל פעם. אז יכול להיות ש... אז ככה, חזקיה הסובר, שכל פעם כשהוא פותח את המכסה, הוא בודק בשבע חקירות ושבע בדיקות לראות שלא נכנס שרץ. אז לכן הוא יכול להיות סמוך ובטוח שבזמן שהתארות היו שמה, ודאי לא היה שם שרץ בפנים והכל טהור. וכשהוא הוציא את כל התארות, אז כבר לא כך הוא השגיח, אם כן נכנס שרץ או נכנס שרץ, אז כנראה נכנס השרץ, אבל הוא כבר לא מתמת התארות, כי הוא נכנס אחרי שהם כבר יצאו משם. לעומת זאת רבי יוחנן אומר, נכון, הוא משגיח, בכל זאת אתה יודע, בן אדם כרגע עסוק בלהכניס פירות, הוא עסוק בלהוציא פירות, הוא עסוק בלבדוק את הפירות, חוד שהוא לא שם לב ונכנס איזשהו שרץ ככה בצד ונכנס, התחפר בין הפירות, הוא לא שם לב. אז לכן, חוששים, עכשיו הרי רואים שיש פה במציאות שרץ, אז מתאמר רבי יוחנן כבר את כל הפירות שהיו פה קודם. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שהלל ושמי מדברים בקופה ש... שהיא לא מכוסה, והמחלוקת שחזקיה ורבי יוחנן זה בקופה מכוסה. איך אתה רוצה להגיד שהלל ושמיים מדברים בקופה שאינה מכוסה? והדומיה דאישה קטני, הם הרי מביאים את הדוגמה של תיבה, של קופה, בשביל לדמות את זה לאישה שראתה דם, האם אנחנו מתאמים גם את מה שהיא נגעה למפרע או לא? ואישה מכוסה היא? הרי המקום היחיד שהיא יכולה לראות בו דם זה רק מגופה, לא מגיעה לטומאה ממקום אחר. אז אם כן, צריך לומר שגם בקופה מדובר בקופה מכוסה, והלל ושמיים מודים שאם מצאו בה אחר כך שרץ, כל התארות שהיו בו כבר קודם יהיו טמאות, אז קשה על חזקיה. תרץ את הגמרא, כיוון דשכיחא ברבים, כיוון דשכיחא בדמים, כיוון ששכיח שאישה תראה דם, זה הרי דבר שיכול לקרוא כל רגע. אז כשאין מכוסה דמיה, זה נחשב כמו שזה לא מכוסה, זה כן יכול להגיע שם כל הזמן טומאה, ולכן הלל מדמה. בקופה לא מכוסה, הוא מדמה את זה לאישה, כי אישה גם נחשבת כמו קופה לא מכוסה לגבי העניין הזה. עד לפה היה התירוץ השלישי, אנחנו עוברים לתירוץ הרביעי והאחרון, שמרומז במילה בזווית. והיא באה את אימה. כי מודו שמי והילל שהתארות הראשונות יהיו טמאות, זה דווקא מדובר כשהשרץ נמצא בזווית קופה. זאת אומרת, אותה תיבה, הפירות היו בצד ימין, והשרץ נמצא בצד שמאל. אותה קופה. אז באמת, הלל ושמיים מודים, מכיוון שאתה רואה באותה תיבה את השרץ, אתה תולה שכנראה השרץ היה פה קודם. אבל כי פליגי, חזקיה ורבי יוחנן, שחזקיה מתאר, בזווית הבית. מדובר פה שמצאו את השרץ בזווית אחרת של הבית. רש"י כבר פה מפרש את מה שהגמרא מוקימה בסוף, שמדובר פה שלקחו את אותה טיב, שמה ש... זאת אומרת כך, מה שבאמת הלל ושמיים מודיעים, שהשרץ, כשהוא נמצא בתוך התיבה, אנחנו תולים שכנראה הוא היה פה בזמן שהפירות היו והוא טימה אותם, מדובר שהתיבה עמדה באותו מקום גם כשהתארות היו בו וגם עכשיו כשמצאו בו את השרץ. אז באותו מקום אנחנו תולים שכנראה השרץ היה גם בזמן שהתארות היו. ולכן הוא טימה אותם. מה שכתוב זווית אחרת, הכוונה שאת התיבה שמו בזווית אחרת, זאת אומרת, כשהתיבה הייתה בזווית אחת, היה בתארות, והוציאו את התארות משם. אחר כך העבירו את התיבה לזווית אחרת, ושם מצאו את השרץ בתוך התיבה הזאת, כשהתיבה הייתה בזווית אחרת של הבית, מקום אחר בבית. אז אני אומר שמכיוון שהפירות היו, מכיוון שהפירות היו בזווית אחת, ואת השרץ מצאנו בזווית אחרת, אנחנו לא תולים טומאה ממקום למקום. אנחנו לא אומרים שמכיוון שראינו את הטומאה, כשהתיבה הייתה בזווית הזאת, היא גם הייתה בזווית הקודמת. אלא בזווית הקודמת כנראה שהטומאה לא הייתה. שואלת הגמרא, אז הגמרא, אבל עכשיו לפני שהגמרא מוקימה את המסקנה הזאת, הגמרא מגיעה לזה. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שזה בזווית בית והקופה, כאמר? מתרצת הגמרא, אחי, כאמר, קופה שנשתמשו בתארות בזווית בית זו. כמו שביארנו, השתמשו בתיבה הזאת בתארות בפינה אחת של הבית. ואחרי שהוציאו משם את התארות, טלטלוה, והניחו אותה בזווית אחרת, בפינה אחרת של הבית. ונמצא שרץ בקופה אחרי שהניחו את התיבה בפינה אחרת של הבית, אז נמצא השרץ בזווית האחרת. חזקי הסבר, לא מחזיקין הנטומה ממקום למקום. אנחנו לא אומרים חזקה של טומאה, כשאנחנו עכשיו מוצאים פה שרץ בזווית, בפינה השנייה של הבית, להגיד שכנראה השרץ היה כשהתיבה הייתה גם בפינה הקודמת של הבית. והתארות יהיו תיאורים. ורבי יוחנן סבר, מחזיקין שאפילו שעכשיו אנחנו רואים את השרץ במקום אחר, אנחנו מחזיקים שכנראה השרץ היה גם כשהתיבה הייתה במקום הקודם, ולכן הפירות יהיו תמיים. שואלת הגמרא, ומי מחזיקינן? אחרי שבעצם סיימנו את כל התירוצים על הסתירה בין המחלוקת של חזקיה ורבי יוחנן, איך בכלל חזקיה יכול לתאר במקרה שנראה לכאורה שזה בדיוק על מה שהלל ושמיים מדברים ושניהם מתאמים, אז הסברנו ארבע תירוצים בהבדל ביניהם. עכשיו הגמרא דנה במה שעכשיו הגענו לזה, לגבי האם מחזיקים טומאה ממקום למקום, האם אני אומר שכשמצאתי את השרץ פה, האם זה אומר שהוא לא היה במקום הקודם, או שזה משהו כן היה במקום הקודם. שואלת הגמרא מי מחזיק קינן, וכן אנחנו באמת סוברים שאפשר להחזיק טומאה כשאני מוצא במקום אחד, שכנראה זה היה במקום הקודם גם, ואתנן. לא להצטמרר. נגע באחד בלילה. אחד נגע באיזשהו אדם, בקש שיעיר אותו או משהו בלילה. אינו יודע אם באותו זמן הוא היה חי או שהוא מת, אם הוא מת. ולמחר השכים ומצאו מת. קראו לארגוני הצלה והתברר שהוא מת. עכשיו, אתמול הוא היה חי, היום הוא מת. אני לא יודע מה היה בלילה, בטח לא מתי שהוא נגע בו. אז השאלה היא האם הבן אדם שנגע נטמע טומאת מת או לא. אז יש בזה מחלוקת. רבי מאיר מתאר. כשהוא הלך לישון הוא היה חי, בחזקת חי. כנראה שהוא היה חי עד הרגע אחר, עד הרגע שאתה רואה בוודאי שהוא מת, עד, אז יש חזקה שהוא חי. וחכמים מתאמים. למה? שכל הטומאות כשעת מציאתן. איך שמצאת אותו? אני אומר שיש חזקה גם. ככה גם היה לפני כן. ובנוסף לזה, ובמקום מציאתם, אותו מקום שמצאו אותם, אם מצאו אותו בבוקר, באותו מקום איפה שהוא שכב כשהבן אדם נגע בו, אז אני אומר שכנראה הוא היה, שהוא היה כנראה מת באותו זמן, אותו מקום, והבן אדם שנגע בו יתמה. עכשיו, מדייק את הגמרא, עכשיו מדויק מזה, שימצאו את המת במקום אחר, מישהו לקח אותו למקום אחר כבר, ושם גילו שהוא מת, אז אני לא מחזיק שגם כשהוא היה במקום הקודם הוא היה בחזקת טומאה. חידוש. אז רואים מפה שלא מחזיקים טומאה ממקום למקום, כשהוא נמצא, נאמר, לקחו אותו לסלון לעשות לו את הבדיקות, ושם התברר שהוא מת. אבל לפני כן הוא היה בחדר שינה, ושם הוא לא התברר שהוא מת עדיין, אז מי שנגע במשך הלילה לא יהיה בחזקת טומאה, ככה מדייקים. אז רואים שאין מחזיקים טומאה ממקום למקום. אז קשה על זה שרבי יוחנן אמר שמחזיקים טומאה ממקום למקום. וכי תימה, אולי תבוא לתרץ, הנמילי, מה הפירוש, למה באמת אמרנו בברייתא שלא מחזיקים טומאה ממקום אחד למקום אחר, אלא מה מתייחסים רק למקום איפה שנמצא, זה בשביל להגיד שזו תרומה ודאית. ואם זה תרומה, לשרוף את התרומה. כי הרי תרומה אנחנו לא נשרוף, גם אם יש לנו ספק אם היא טמאה או לא, אלא אם כן היא בוודאי טמאה. אז בשביל להגיד ודאי שזה טמא, רק אם באותו מקום שמצאו אותו יתברר שהוא טמא, אז אני אומר שכנראה היה טמא קודם. אבל את לא תלינן, אולי נגיד שספק טומאה, כן יהיה גם אם זה במקום אחר, ממקום למקום. ורבי יוחנן שאמר שמחזיקים טומאה ממקום למקום, מתכוון טומאה מדרבנן. שואלת הגמרא, או מי תלינן? זה פשוט לא נכון. אנחנו הרי לא תולים, אפילו לא מדרבנן, ממקום למקום. מה הראיה? מקרה מעניין. ואתנן. מחת, אדם רואה מחת, הוא יודע עליה בוודאות, הוא מזהה שהיא מחת טמאה. היא נטמאה מאיזושהי סיבה. שנמצאת על פירות טהורים, עכשיו הוא מזדעזע. רגע, אבל הפירות האלה טהורים, כל כך השגחנו עליהם, איך המחת הגיעה לאותם פירות? והיא כבר מלאה חלודה, זה האור שבקצה המנהרה. כי אם היא חלודה, היא כבר לא טמאה, כי היא כבר לא ראויה להיות כלי. בטומאה, כלי שהוא טמא, יש כלל. כל זמן שהוא ראוי להשתמש בו, הוא עדיין טמא. ברגע שהוא כבר לא ראוי לשימוש, בטל ממנו שם טומאה. הוא כבר לא נחשב כלי, בשביל שהוא יטמא הוא צריך להיות כלי. סתם חפץ, סתם דבר שהוא לא כלי ולא אוכל, אין לו שום שימוש, הוא לא מקבל טומאה. אז ברגע שהמחת נהיה חלודה, אז אין בו טומאה יותר. שאלה היא, אבל עכשיו, מתי הוא נהיה חלודה? האם הוא נהיה חלודה לפני שהוא עלה על הפירות התיאורים האלה, ואז הוא כבר לא, אז הוא כבר לא היה טמא, ואז הם לא יקבלו טומאה ממנו, או שהוא עכשיו נהיה חלודה אחרי שהוא כבר עלה על הפירות האלה. הוא מצא אותה כשהיא שבורה. עכשיו כשהיא שבורה היא כבר לא מטמאה. השאלה היא כשהיא עלתה על הפירות, האם היא הייתה אז שלמה וכן הייתה טמאה? הרי היא הייתה טמאה בוודאי, השאלה אם היא הייתה שלמה ואז היא טימה את הטהרות? אז ההלכה היא, שהפירות, אז ככה, הפירות יהיו טהורים. הטהרות היא טהורה והטהרות יהיו טהורים. למה? שכל הטומאות כשעת מציאתן. הולכים בהם כמו השעה שמצאו אותם. עכשיו אתה מצאת אותה, עכשיו כשהיא טהורה, אז כנראה היא נפלה גם על הפירות כשהיא הייתה כבר טהורה. נשאלת השאלה, והמי, למה אתה אומר שהטהרות יהיו טהורים? למה? היא מעיקר המחת מעל ידה היא. יכול להיות שכשהמחת נפלה על הפירות היא הייתה מחת טובה, בלי חלודה. ואז תעודה אלה החלודה, רק אחרי הרבה זמן היא העלתה חלודה, וכבר פירות נטמעו כשהיא לא הייתה עדיין חלודה. אלא, למה בכל זאת אנחנו אומרים שהכל כאן יהיה טהור? בכיוון שאנחנו הולכים בטומאה כשעה שמצאו אותם. כיוון שמצאת את המחת עכשיו עם חלודה, והיא עכשיו טהורה, אז גם הפירות יהיו טהורים, כי בטומאה הולכים אחרי שעת המציאה. ומה, אבל פה הרי כל הטומאה, עכשיו פה אנחנו אומרים שהפירות יהיו טהורים לגמרי. זאת אומרת שכשאנחנו אומרים כל הטומאות הולכים כשעת מציאתם, זה לא שמדרבנן אנחנו נחמיר, לא. אלא הפירות טהורים, אפילו מדרבנן אין פה טומאה. אז אם כן, כאשר רבי יוחנן שאמר שמחזיקים טומאה ממקום למקום, כי הרי כמו שאנחנו אומרים שטומאה הולכים אחרי המציאה, איך שאתה מוצא אותם, אם אתה מוצא עכשיו שזה טהור, אז אתה אומר שכנראה גם לפני כן זה היה טהור, אז אותו דבר גם כל הטומאות במקום מציאתם, אני גם אומר אותו דבר, שאם אני עכשיו מוצא את הפירות במקום כזה שהם טמאים, אז אני אומר, אם אני עכשיו מוצא את הטומאה, עכשיו אני מוצא את הפירות במקום שהם טהורים, זאת אומרת, אם אני מוצא עכשיו את הטומאה במקום אחר, אני אומר שהטומאה הזאת באה רק במקום האחר, במקום מציאתם, רק שם הטומאה הייתה, אבל במקום הקודם לא היה הטומאה. אז כשל רבי יוחנן שאמר שהולכים בטומאה ממקום למקום גם, ואומרים שאתה מצאת פה את הטומאה של את השרץ הזה, כנראה שהשרץ הזה כבר היה גם בפינה הקודמת, רואים מפה, לכאורה סתירה על דבריו של רבי יוחנן. זה קושייה אחת. ועוד. תנן, יש משנה שאומרת דבר כזה. מצא שרץ, שרץ מטמא כשהוא מת, אבל השרץ הזה שרוף כבר, ואז הוא כבר לא מטמא יותר. הוא מצא אותו על גבי זיתים, טהורים. עכשיו יש ספק, האם כשהוא נפל הוא כבר היה שרוף, ואז הוא לא טימא את הזיתים, או כשהוא נפל, הוא עדיין היה שלם, והוא טימא את הזיתים, ורק אחר כך הוא נשרף. וכן, מטלית המאומם. יש כאלה גורסים המאוהה מלשון תוהו ובוהו. כאילו, המשמעות היא אותה משמעות, הוא בלוי כבר. זאת אומרת, זה מטלית של זהב. מטלית של זהב, זהב הוא טמא, הוא מטמא את הבגד שלו. אבל עכשיו הבגד הזה כבר לא ראוי, הוא כבר לגמרי התקלקל. אין בו כבר טומאה יותר. עכשיו אנחנו לא יודעים מתי הוא התקלקל, האם כשהוא נפל על הזיתים הוא כבר היה טהור, או שהוא אז היה טמא וטימא את הזיתים. אז הדין הוא שהוא טהור וגם הזיתים יהיו טהורים. למה? שכל הטומאות כשעת מציאתם. אז לכן השרץ הזה, אתה מוצא עכשיו שהוא שרוף, כנראה שהוא גם כן, כשהוא נפל על הזיתים הוא היה שרוף. אז רואים שכל הטהרות הולכים כשעת מציאתם. והכוונה היא שלא רק שמהתורה זה נחשב טהור, אלא אפילו מדרבנן זה טהור, זה טהור לגמרי, טהור מוחלט. מסתבר שאותו דבר גם יהיה לגבי כל הטומאות במקום מציאתם, מתייחסים לפי המקום שנמצאו. לא מחזיקים טומאה ממקום למקום, אז קשור לרבי יוחנן, שאמר שמחזיקים טומאה ממקום למקום. מחי תימה, אם תרצה לתרץ ולומר שמה שכתוב כאן, כל הטומאות הולכים בהם כשעת מציאתן, זה הכוונה בין לכולה, בין במקרה של מחת שנמצאה חלודה, אתה אומר שזה בחזקת תאורה, כנראה שזה היה חלוד מתי שהוא נגע בפירות. ולגבי המקרה השני שדיברנו על העניין של שרץ שמצאנו אותו שרוף, אנחנו אומרים גם כן שכן רואה את האור. ובין לחומרה, בין במקרה שאדם שנגע במת בלילה, ואחר כך התברר באותו מקום שהוא עדיין היה מת, שהוא באמת מת עכשיו, זאת אומרת ככה, אתמול הוא היה חי ועכשיו אנחנו מוצאים שהוא מת, וכשהוא נגע בו בלילה, הוא לא יודע אם הוא היה מת או שהוא היה חי, אבל מכיוון שהוא באותו מקום השאירו אותו, אז כנראה שהוא היה מת, אנחנו מחזיקים שהוא היה מת באותו זמן שהוא נגע בו בלילה גם כן, ומתאמים את הנוגע. זה דווקא מדובר במקום מציאתן, דווקא אם אנחנו מוצאים אותו באותו מקום, אבל שלא במקום מציאתן, פה אנחנו לא נגיד שזה ודאי תמה, אלא ספק. ומשרף לא שורפין, אם זה תרומה, שזה ספק אם נטמעה או לא, אנחנו לא נשרוף את התרומה כמו ששורפים בדרך כלל תרומה שנטמעה, כי רק בוודאי תרומה אנחנו שורפים. אבל מתלת הלינן בתור ספק, אנחנו כן אומר שזה יהיה, לא יאכלו את זה, נגיד שזה יישאר ספק. אז אם כן, המשניות האלה לא יהיה קשה על דבריו של רבי יוחנן שאמר שמחזיקים תרומה ממקום למקום. אפשר לומר שבאמת, לא מחזיקים תומה ממקום למקום בשביל לשרוף, אבל בשביל להגיד ספק, אנחנו כן מחזיקים תומה ממקום למקום. מה שאמר רבי יוחנן, הכוונה שמחזיקים תומה ממקום למקום, שזה יהיה ספק תומה. אבל זה גם כן לא יכול להיות. והתנן, שגורסים והתניה, כי זה למעשה ברייטה. כיכר, פה אנחנו מדברים על כיכר של לחם, לחם טהור לגמרי. הוא נמצא על גבי הדף, דף הכוונה מה שאנחנו קוראים היום מדף, הצטבה. מה שפה הגמרא קוראת לו מדף, זה לא הכוונה למדף שלנו היום, אלא זה הכוונה טומאה קלה, כמו עלה נידף. ככה עלה קל, שנידף ברוח. אז מדף, הכוונה פה טומאה קלה, ומה שכתוב כאן דף, זה הכוונה להצטבה לכזה מדף. אז הלחם נמצא על המדף למעלה, יתדות שתקועים בקיר. ומדף טמא, מונח תחתיו, יש בגד שנטמע בטומאה קלה והוא נמצא מתחת על הרצפה, מתחת לאותו יתד, מתחת לאותו קרש. ועכשיו, אם הלחם ייפול, הוא ודאי ייפול על הבגד הטמא והוא יקבל טומאה ממנו. אף על פי שאם נפלה אי אפשר אלא אם כן נגעה, זאת אומרת חייב להיות שאם הלחם ייפול, הוא ייפול ודאי על הבגד. ואחר כך מצאנו את הלחם על הרצפה, הוא יצא מהחדר, נכנס, הוא רואה את הלחם על הרצפה, בכל זאת הכיכר תהיה טהורה, ולא אומרים שנפלה על הבגד ונטמעה, אלא כנראה בן אדם נכנס לחדר, ראה את הלחם על המדף, הוציא את הלחם, שם על הרצפה. למה שנחשוש לזה? כשאני אומר, אדם טהור נכנס לשם, הוא רואה את הלחם על המדף, והוא רואה שאם הלחם ייפול עכשיו על הרצפה, הוא יעבור דרך הבגד הטמא ויקבל טומאה, לכן הוא לקח את הכיכר והניח את זה על הרצפה. עד שיאמר, בריא לי שלא נכנס אדם שם. עד שבן אדם יגיד, אני נעלתי נאמר את הדלת, לא יכול להיות שמישהו נכנס. אם הכיכר על הרצפה הוא ודאי נפל, אז הכיכר הזה נאמר שהוא טמא. אמר רבי אלעזר, לא נצריכה. חידוש הזה שאני אומר, אדם טהור נכנס לשם, אלא למקום מדרון. בא פה שהקרש הזה, המדף, שעליו הלחם היה מונח, היה ככה בשיפוע ללמטה. מסתבר שהלחם נפל מעצמו, ואם הוא נפל, הוא גם נגע בבגד, הטמא. ולמה בכל זאת הוא לא יהיה טמא? אני אומר, אדם טהור נכנס לשם. זאת אומרת, אם לא מדובר פה שזה בשיפוע, זה פשוט שזה לא יקבל טומאה. בכל אופן, הרואים מפה שהכלל שכל הטומאות כמקום מציאתם זה בתורת ודאי טהור, כדורש אנחנו מתארים את הכיכר. אנחנו מתארים את הכיכר כי נמצא במקום טהור, אפילו שיש סיכוי, סיכוי גבוה שהוא עבר במקום שטימא אותו. אפילו שיש לנו סבירות מאוד גבוהה לומר שהוא הגיע לרצפה ובדרך הוא נטמא. בכל זאת אנחנו מתארים אותו כי אנחנו הולכים בכל הטומאות כמו שעת מציאתם במקום מציאתם. והוא נמצא במקום טהור. מתרץ את הגמרא, הטעם כדקטן איתם. הברייתא שם המפורש מסבירה את ההבדל. למה הלחם יהיה טהור? שאני אומר אדם טהור נכנס לשם ונטלה. אני אומר, אדם רואה לחם. שאם הוא ייפול, בדרך הוא ודאי יטמא. אז הלב שלו לא נותן לו להשאיר את הלחם על המדף, הוא הוריד אותו על הרצפה כדי שהוא לא יקבל טומאה. שואלת הגמרא, הכנה מיני מה עורב עטה ושדה. גם פה לגבי טהרות שהיו בתוך תיבה, אני יכול להגיד שעורב לקה, זאת אומרת ככה, יכול להיות שכשהטהרות היו בתוך התיבה, לא היה שם שרץ. אבל אחרי שהוציאו את הטהרות, אז עורב בא והכניס את השרץ לתוך התיבה הזאת. עונה הגמרא, אנחנו לא תולים דבר כזה, למה? אדם דה בכוונה אמרינן, עורב דה שלא בכוונה לא אמרינן. אדם יש לו באמת את הלב, את העניין, כשהוא רואה לחם שאם הוא ייפול הוא יטמא, לקחת אותו ומה שבטוח בטוח למקום שהוא יישאר בו טהור. אבל כשהעורב יהיה לו עניין דווקא לשים שרץ בתוך טיבה, אין סיבה שזה יקרה, אנחנו לא תולים שזה מה שקרה. שואלת הגמרא, מכדי היי כיכר, שיש ספק אם הוא נגע בבגד הטמא או לא, זה הרי ספק טומאה ברשות היחיד הוא. רש"י אומר שהשאלה הזאת גם כן מתאימה למקרים של שהבאנו קודם לגבי שרץ שרוף ולגבי מחט עם חלודה. הרי אנחנו מדברים פה כל הזמן על רשות היחיד, זה בית. יש כלל, כלל ברזל בדיני ספק טומאה, אם אתה מסתפק על טומאה, אם זה ברשות היחיד, טמא. מאיפה לומדים את זה מסוטה? שבעלה קינה לה, אומר לה, אני לא רוצה שתתייחדי יותר עם אדם מסוים. אדם פלוני, שהוא חשוד עליי. והיא כן התייחדה איתו, עכשיו זה ספק אם נטמאה או לא. אנחנו מטמאים אותה מספק עד שהיא תתאר את עצמה עם המים, עם המי סוטה, בדרך הנס כמו שהזכרנו. אז, אבל זה רק ספק. רואים פה שספק טומאה ברשות היחיד, לומדים לכל הספק טומאות, ספק טומאה ברשות היחיד טמא. עכשיו כל המקרים פה מדברים על רשות היחיד, אז למה בספק אתה מתאר? אומרת הגמרא, משום דהווה דבר שאין בו דעת להישאל. אתה לא יכול לקחת, לגשת לכיכר, ללחם, לשאול אותו, תגיד נטמאת או לא נטמאת, אין לו דעת להישאל. גם זה לומדים מסוטה. כל דבר שאין בו דעת להישאל, אז בין אם הוא ברשות הרבים, בין אם הוא ברשות היחיד, ספקו יהיה טהור. כי הוא לא דומה לסוטה. אתה רוצה לדבר על ספק טומאה ולהגיד שברשות היחיד יהיה טמא, מאיפה אתה לומד את זה מסוטה? אז תלמד עד הסוף מסוטה. סוטה, אתה יכול לשאול, אפשר לשאול אותה אם היא נטמאה או לא נטמאה. יש לה דעת. אבל לעומת זאת הכיכר אין בו דעת. אז לכן לא נאמר בו הדין שברשות היחיד יהיה ספק טמא. והיא בית אימה. הכה לגבי כיכר, מדובר שהספק, אם הוא נגע בבגד הטמא, זה בטומאה דרבנן. לא טומאה חמורה, אלא רק טומאה דרבנן. מה למשל? רש"י מביא דוגמה שאנחנו יודעים שיש כאלה שנזהרו מאוד, אפילו חולין, אפילו סתם את האוכל הפרטי שלהם, שהוא לא קדוש, לא תרומה, לא כלום, היו אוכלים אותו בטהרה, הקפידו שהוא יהיה טהור. שיהיו רגילים לטהרה, שאחרי זה מגיע תרומה, הקודשים יאכלו את זה כבר גם כן בטהרה, נקראים פרושים. הבגדים שלהם אמורים להיות מאוד טהורים, נכון? אבל לאנשים שבדרגת טהרה מעבר אליהם, אלה שנזהרו, כהנים שאוכלים תרומה כל הזמן, שנזהרו בטהרה הרבה יותר, כי הם היו חייבים להיזהר בטהרה, בשבילהם הבגדים של הפרושים לא מספיק טהור מדרבנן. רבנן תקנו שזה לא יחשב טהור לאוכלי תרומה. וזה רק מדרבנן הטומאה הזאת. אז בעצם הבגד הזה היה טמא רק בטומאה כזאת, זאת אומרת, זה היה בגדי פרושים לאוכלי תרומה. שלאוכלי תרומה בגדי פרושים נחשב טמא מרוב הדרגה הגבוהה שלהם בטהרה. כיוון שלא הם משגיחים יותר, אז מי שמשגיח פחות, אז זה נחשב יחסית אליהם שהוא לא טהור מספיק. ולכן אנחנו מתארים ספק טומאה בדרבנן בכלים. די כנם, אפשר באמת לדייק בברייתא, שמדובר פה באמת בטומאה דרבנן, דקטני, הוא מדף. הבגד הזה, שקראו לו בברייתא מדף, מדף הוא טמא. מה זה מדף? כי דכתיב עלה נידף, עלה קל. אז התאומה היא גם כן תאומה קלה. לכן אנחנו מתארים בה יותר בקלות. אמרנו במשנה שאישה שרואה פתאום דם, לפי שמאי, אנחנו אומרים שרק מעכשיו היא טמאה. הלל אומרים לא, כל מה שהיא נגעה עד עכשיו, הוא גם כן יהיה טמא. כי מאז שהיא בדקה את הפעם האחרונה, לך תדע, אולי כבר נטמאה אז, רק היא לא ראתה. ועל זה מביאה הגמרא הציטוט מהמשנה, וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, הגמרא מביאה ברייתא שמרחיבה. תנו רבנן וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, הכוונה לא כדברי שמאי שסוברים שרק עכשיו, מעכשיו והלאה היא טמאה, דיין שעתן כמו שהם קוראים לזה, שלא עשה סייג לדבריו, הוא לא עשה גדר לדברי התורה, הוא לא בא להרחיק מהאיסור תורה, אלא הוא מקל מאוד. ולא כדברי הלל שהוא אומר, תשמע, מאז פעם קודמת שהיא בדקה את עצמה, אני מתאמה את כל מה שהיא נגעה בו, כי עכשיו אתה רואה שהיא נטמאה. שפריז על מידותיו, הוא הגדיל מאוד את האיסור. אפילו ימים רבים, זה הרבה מדי. לפי חכמים. אלא מעט לעט, ממעטת על יד מפקידה לפקידה, ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעט לעט. מה הפירוש? אז הברית המסבירה. מעט לעט ממעטת על יד מפקידה לפקידה כיצד. זאת אומרת, אם... היא לא בדקה את עצמה. אז הגמרא הברייתא מביאה, מסבירה. כיצד? בדקה את עצמה באחד בשבת. ביום ראשון היא עשתה פעם האחרונה את הבדיקה, והיא ראתה שהיא טהורה, ומצאה טהורה. וישבה שני ושלישי, ולא בדקה, שום מה. לא בדקה את עצמה. ולרביעי בדקה ומצאה שהיא טמאה. אין אומרים, תטמא מפקידה לפקידה. היא לא אומר שמיום ראשון היא כבר כל התארות שנגע בהם יהיו טמאים, לא. אלא, היא טמאה למפרע רק מעט לעט, רק ה-24 שעות האחרונים. רק את זה אני מטמא. זה הכוונה שמעט לעט ממעט מהפקידה לפקידה. זאת אומרת, אם הפקידה, הבדיקה הקודמת הייתה לפני יותר מ-24 שעות, אז ה-24 שעות ממעט את התאומה, ואומר שרק מ-24 שעות עד עכשיו מה שהיא נגע מהתארות יהיה טמא, ולא קודם לכן. ופקידה לפקידה ממעטת על יד מעט לעט, כיצד? מה פירוש שהבדיקה ממעטת את הזמן של ה-24 שעות של המת לעת. אישה שבדקה את עצמה בשעה הראשונה של היום, על התחילת הבוקר, עשתה את הבדיקה. ובשעה לרביעית היא בדקה את עצמה ומצאת 100. אין אומרים שתתמת כל ה-24 שעות האחרונות, כל המת לעת, שתתמת כל המת לעת, אלא מפקידה לפקידה, מאז הבדיקה האחרונה שבדקה את עצמה, רק אז היא התמאה. שואלת הגמרא פשיטא, כיוון דבדקה את עצמה בשעה הראשונה ומצאה טהורה, ודאי שלא מתאמינה לה מעת לעת. אם היא בדקה את עצמה עכשיו בבוקר והיא ראתה שהיא טהורה, בוודאי שהיא הייתה טהורה גם עד הבוקר, למה שנטמא אותה קודם לכן? זה הרי פשוט. מתרצת הגמרא, באמת זה פשוט, רק איידי דתנא מעת לעת ממעטת על יד מפקידה לפקידה, כיוון שרוצים להגיד ש-24 שעות ממעטת אפילו אם הבדיקה הייתה קודם, הרבה לפני, והתארות לא היו טמאים, רק מ-24 שעות האחרונות, תעננה מפקידה לפקידה ממעטת על יד מעט לעט, שהיא מבדקה את עצמה. בתוך ה-24 שעות זה ודאי שמאז ועלה אנחנו מחשיבים, ומה שהיה קודם ודאי יהיה טהור. אמר רבא, מה הייתה, מה היו דרבנן? למה מעט לעט אנחנו כן מתאמים את כל התארות שהיא נגעה בהן? למה דווקא 24 שעות? אני יכול להבין את הלל, שמי הפעם קודמת שהיא בדקה את עצמה, אני אומר לך תדע, אולי הייתה טמאה, אני מתאמה את כל מה שהיא נגעה בו. אבל למה? כי מאז פעם האחרונה, עד עכשיו זה מסתבר. למה באמת 24 שעות? התשובה היא, אישה מרגשת בעצמה. כשיוצא מן הדם, היא אמורה להרגיש דבר כזה. ואם היה יוצא דם, היא הייתה מרגישה את זה. ואם היא לא הרגישה, כנראה שהיא לא ראתה דם. שאתה גמרא, נו, אז למה 24 שעות? אמר לי, הבעיה, אם כן, אם היא מרגישה שיוצא לדם, תדע היה שאתה, אז רק עכשיו, כשהיא בדקה והיא ראתה דם, רק עכשיו נטמא אותה, כמו שהלל אמרו. מתרצת הגמרא ורבה, לא התכוון שזה הטעם של שמאי, אלא לחידודי לאביי הוא דבאי. רוצה לראות, אביי היה תלמיד של רבה, רוצה לראות שאביי הוא מחודד, להבין שהתירוץ הזה לא מספיק. מה באמת הטעם? אלא מה הייתה, מה יהודה רבנן? כי הדה אמר רב יהודה אמר שמואל משנה. חכמים תקנו להן לבנות ישראל שמתעסקות בתארות ותרומה וכדומה, שיהיו בודקות את עצמם אם הם ראו תומה שחרית וערבית. מה הסיבה? שחרית הם היו בודקים את עצמם שאם היא תהיה טהורה, להכשיר את התארות של הלילה שעבר, יודעת שעל שחרית היא הייתה בסדר, כל התארות שהיא נגעה במשך הלילה הקודם היו טהורים. ואם הבדיקה של הלילה הבאה היא תראה דם, כל מה שהיא תמת זה רק מה שמהבוקר היא נגעה בו, ולא מהלילה שלפני הבוקר. ומה שהיא בודקת את עצמה ערבית, זה שאם היא תמצא טהורה בבדיקה של ערבית, להכשיר את כל התארות של היום שעבר עד הבדיקה, ואם הבדיקה של שחרית למחורת היא תמצא דם, אז היא נתמה רק את, את מה שהיא נגעה תארות מערבית ועלה, עד שחרית. עכשיו, כיוון שככה תקנו חכמים, וזו, אוי ולא בדקה, לא, בדקה ביום ראשון פעם קודמת, עכשיו יום רביעי, זה הרבה זמן, לא, זה שהיא לא בדקה את עצמה והיא עברה על תקנת חכמים, הפסידה עונה, כנסו אותה עונה. עונה זה הכוונה יום או לילה. זה לא 24 שעות, זה חצי, זה או יום או לילה, זה נקרא עונה. כנסו אותה עונה. שואלת הגמרא, מהי עונה? הרי כנסו אותה 24 שעות, אתה אומר, שכל 24 שעות האחרונות מתמים אותה, זה לא עונה. מתרצת הגמרא, עונה יתרה. זאת אומרת, זה שהיא תמאה עונה אחת, זה ברור. כי הרי כל אישה שבודקת את עצמה עכשיו, היא רואה שהיא תמאה, גם אם היא כל הזמן עושה בדיקות, כל בוקר וכל ערב, אז אם היא בערב נאמר מצא שהיא תמאה, אז מהבוקר מתמים אותה, עונה אחת. פה אנחנו מתמים אותה גם לפני הבוקר, עוד עונה, 24 שעות. שואלת הגמרא, אמר לרב פאפה לרב, אז אם נמשכחת לה שלוש עונות במעט לעת, יכול להיות שבתוך 24 שעות יש שלוש עונות. למשל, אם היא לא בדקה את עצמה הרבה זמן, והיא בדקה את עצמה אחר כך בצהריים, אז אנחנו מתמים אותה מהבוקר עד הצהריים, זו עונה אחת, ואת כל הלילה, וגם את השעות של מהצהריים עד הערב של העונה קודם, אז זה שלוש עונות. אז אם כן, אתה רואה שכנסו אותה יותר מעונה אחת, מתרצת הגמרא, ישבו חכמים מידותיהם שלא תחלוק מעת לעת. חכמים אמרו את הגזרה שלהם אותה גזרה, כדי, הם לא רוצים לחלק בדין של מעת לעת. רוב אנשים בודקים את עצמם בבוקר ובערב, וכשתתאמה למפרע 24 שעות, הכנס יהיה בסך הכל עונה אחת. כי היא אמורה להתאמה עונה, והתאמו אותה עוד עונה נוספת של 24 שעות שלמים, זה מספיק הכנס. היא בעתה, מה? תירוץ נוסף, הסיבה למה שחכמים, אישה שבדקה את עצמה רק בצהריים, כנסו אותה שהיא תהיה תמאה שלוש עונות יותר מאשר אישה שבדקה את עצמה בבוקר, שלא יהיה חוטא ונזכר, כי הרי אישה הייתה צריכה לבדוק את עצמה בבוקר. ואם הייתה בודקת את עצמה בבוקר, והייתה מוצאת שזה תמה, היינו מתמים אותה את הלילה ואת הבוקר שלפני כן, וזהו. אבל, זאת אומרת, את כל הלילה ואת כל הבוקר שלפני כן, עכשיו אם היא תבדוק את עצמה בצהריים, אם אנחנו נתמה אותה גם כן, רק עד הבוקר ואת כל הלילה שלפני כן, יוצא שזה שהיא בדקה את עצמה מאוחר, היא הרוויחה, זה לא בסדר, היא הייתה צריכה לבדוק את עצמה בבוקר. אנחנו לא רוצים שהיא תהיה נזכרת על ידי זה, לכן מתמים אותה כבר 24 שעות, גם כן. מהי בעיניי ומהי הבדל להלכה, אם אתה אומר בגלל כנס שכנסו חכמים, או בגלל שחכמים לא רצו לחלק בגזרה ועשו 24 שעות עגולות. היא כבעיניי יהודית ניסה ולא בדקה, היא רצה לבדוק את עצמה בבוקר, והיא לא יכלה לבדוק בסוף. אז בזה ההבדל, אם אני אומר שזה בגלל כנס של חכמים, פה אין סיבה לקנוס אותה. אבל אם זה סיבה בגלל שרצו לעשות סכום עגול של 24 שעות מעת לעת, פה באמת היא תהיה תמאה רק שתי עונות, אבל לפני כן היא כבר תהיה טהורה. עד כאן דף ד'.